פלפול פרוגרסיבי. מאת איתמר קציר, קורא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. אם יש משהו שאלי ביטן ומנדי גרוזמן רוצים שתדעו, זה שהם לא מסכימים. אני רק רוצה להגיד שאני ממש ממש חולק על כל נקודת המבט של מנדי על הנושאים האלה. מתערב ביטן בנקודת מפתח בשיחה איתם, אבל גרוזמן לא נותן לו להמשיך בשלו. רגע, אלי, הוא אומר. אני שנייה באמצע, המתנתי בסבלנות, הוא מביט בחברו, שיושב לצידו בפרצוף זעוף. מה אתה כועס? שואל גרוזמן ומתחיל ללטף את ידו הימנית של ביטן. חס וחלילה, מה פתאום? עונה האחרון מפויס. אלי, מסביר גרוזמן, צריך לדעת תמיד ללטף אותו עם כיוון השיער. אם אתה מלטף אותו הפוך, זה ממש מעצבן אותו. ביטן מזדעק. אתה לא יודע שאני לא לטיף? אני לא לטיף, לא להתקרב. השיחה עם ביטן וגרוזמן, צמד מגישי תוכנית האקטואליה היומית, מנדי ביטן, מתקיימת בתקופה מתוחה במיוחד, בכל מה שקשור ליחסי חילונים חרדים. חוק הגיוס השנוי במחלוקת נמצא על השולחן, הציבור החילוני סוער בעקבות העברת תקציבים לישיבות, והמסרים מארגוני המאבק בהפיכה המשטרית פונים גם להנהגה החרדית. אבל השניים מתעסקים בכל אלה בלי פחד. בתוכנית היומית שלהם, בכאן מורשת, הם ייתנו ביטוי לעמדות נגד ובעד חוק הגיוס, יביאו קולות משני הצדדים של ההפגנות סביב ההפיכה, ירעיינו את טלי גוטליב כמו את דוב חנין. וכל זה, כשמרבית מאזיניהם, האדוקים תרתי משמע, הם חרדים ודתיים. מנקודת מבט חילונית, מתבקש לחשוב שהם חייבים להיות אמיצים. אבל הם לא מתים על העמדה הזאת. מה הפחד? תוהה גרוזמן. שמע, אני לא דוחה את כל מחמאות האומץ, פה ושם אני עושה הקרבות, אבל בסופו של דבר, אנחנו מדברים כמו שמדברים בשולחן האחרון בבית הכנסת. אני לא אומר משהו שלא מדברים במיינסטרים החרדי. בשלב הזה, ביטן נכנס לדבריו. שום נושא שלא דיברו עליו בישיבה שאני למדתי, הוא מבהיר. יש למנדי הגדרה שהיא מופלאה בעיניי, על החילוני שלא הולך לבית הכנסת. הוא מרים לחברו להנחתה, וזה, ובכן, מנחית אותה. אומרים שהחילונים בישראל הם אורתודוקסים. בית הכנסת שהם לא הולכים אליו הוא אורתודוקסי. בארצות הברית הם לא הולכים לרפורמי. אז אני אומר שגם החרדים שלא שומעים אותנו, התוכנית שהם לא שומעים, תהיה שלנו. רבים דווקא כן שומעים אותם, עשרות אלפים ביום, לפי סקר TGI של כאן מורשת. לאלה, נוסף קהל שמאזין להם בספוטיפיי, באפליקציה של כאן ובקווי נייס, קווי טלפון שבהם תוכני חדשות המיועדים לחרדים, שתוכניותיהם מועלות עליהם. ומתברר שהם סוג של כתובת גם מעבר לכך. גם חרדים שמתנגדים לגישה הליברלית שלהם, פונים אליהם בשעת הצורך. אותו חרדי שכועס על מנדי ביטן, שמתעסקים בפגיעות מיניות, אומר ביטן וגרוזמן, נכנס לדבריו. כשאשתו, הגננת, העסקן ילין לה את השכר, למי הוא יתקשר? אלינו, עונה ביטן, וזה הכי מרגש. הם מתארים כיצד בן אדם שהוא דוס, לדברי גרוסמן, יכול לחוס עליהם יום אחד, אני רואה בוואטסאפ לפני שנה הוא קילל אותנו, אומר ביטן, ואז לפנות אליהם. הוא ספרדי, והבת שלו לא התקבלה לסמינר כאפליה, אומר גרוזמן. למי הוא יתקשר? אליי. תפרסם, תוציא, מבחינתי לא רק בעיתון הארץ, בניו יורק טיימס, תוציא את דיבתנו רעה. מה זה רעה? אל תחבס בחוץ, תחבס בבית של השכן. ביטן צוחק ומוסיף, אין אחד, לא חסיד גור ולא עדה חרדית ולא פלג ירושלמי, שכשהוא היה צריך, הוא לא בא אלינו. זה מבחינתי הישג גדול. ובכל זאת, שלא במפתיע, הם מעוררים התנגדות. גרוזמן מעיד שהם ספגו איומים מאנשי קהילת שובו בנים של הרב אליעזר ברלנד, בעקבות הליווי הצמוד של התוכנית את הפרשה, שבמרכזה עומד הרב שריצה עונש מאסר, בגין מעשים מגונים ותקיפה מינית. בילו ביטן פוטר מתפקידו כעורך הראשי של העיתון בחדרי חרדים ב-2017, בעקבות נאום שנשא נגד הכיבוש בטקס 50 שנות כיבוש. הוא מבהיר בשביל חרדים המילה שמאל היא קודם כל אג'נדה אנטי-חרדית, הרבה לפני שהיא עמדה בעד שוויון וצדק לכל. וזה לא ששאר החברה הישראלית מעלה על נס את המאבק בכיבוש. אצל החרדים פשוט מבררים אם כל הדעות האלה מובילות אותי להיות נגד המגזר. אם הם שכנעים שלא, אז אפשר להסתדר. אם לא, הלך עליי. את מנדי גרוזמן ואלי ביטן אי אפשר לשים במשבצת החרדים. שניהם אמנם באים מרקע חרדי, אבל שונה בתכלית. גרוזמן, בן 35, הוא חבדניק שגדל וחי גם כיום בכפר חבד, גרוש ואב לילדה. הבית שלו היה חסידי למהדרין, אבל גרוזמן, שהתעניין מילדותו בכתיבה ובתקשורת, הצליח להתחבר לאינטרנט דרך הרשת של השכן. גם בישיבות חבד המשיך לקרוא חדשות ולראות סרטים. מנגד, ביטן, בן 32, נשוי בשנית ואב טרי לתינוק כבן חודש, גדל בבית ספרדי בירושלים, אבל בחינוך ליטאי, ובנעוריו למד בישיבת פוניבז' בבני ברק. אלא שבזמן לימודיו יצא בשאלה, ואף שהוא מסתובב היום עם כיפה שחורה, הוא עדיין רואה בעצמו יוצא בשאלה. זה שנים הוא גר בתל אביב. יציאה בשאלה זה לא אומר שום דבר על המצב הדתי ועל האמונה, הוא מסביר. זה אומר אדם שגדל שם ועזב. זה החלק הכי חשוב בחברה הישראלית. כשאתה מדבר על מה עושים עם החרדים, לך תראה מה קורה עם היוצאים בשאלה. לתת להם את היכולת להשתלב טוב בחברה, זה משפיע עליה באופן אדיר, כי זה באותה משפחה. אם יש 10 אחים, ושניים מהם חילונים, מצליחים, זה משנה את המשפחה, וזה משנה את החברה הישראלית. אלה אנשים שהחילונים והחרדים חשובים להם באותה מידה. גרוזמן וביטן הגיעו מרקעיהם השונים ללימודים באוניברסיטה הפתוחה, שם הכירו והפכו לחברים. לדבריהם כנגד כל הסיכויים. כי כפי שמסביר ביטן, קשר בין חבדניק לבין מי שלמד בישיבות ליטאיות, זו איבה. זו פעם ראשונה שנהיה לי חבר חבדניק. בתוכנית שלנו זה מאוד בא לידי ביטוי. התוכנית מנדי ביטן עלתה לראשונה לפני יותר מ5 שנים. הצמד הפך מיד ללהיט בכאן מורשת, אבל הזוגיות כמעט התפרקה. השנה הראשונה הייתה נוראית מבחינת היחסים בינינו. נזכר גרוזמן, החברות נגמרה, לא יכולנו לראות אחד את השני. למה? ביטן, אנחנו לא יודעים, אבל זה בא עם ההצלחה הגדולה של התוכנית. זה כאילו התפוצץ, והדבר הזה נורא מצליח, אבל שנינו בשנאה, משלים אותו גרוזמן. היו לנו מלא ויכוחים, אתה זורק ואתה לא נותן לי לדבר. ביטן, אני חושב שהטעות היא שהיינו חברים מאוד מאוד קרובים ולא שכבנו. גרוזמן, אלי, זה מוקלט. זה הוא אומר, זה לא אתה. גרוזמן, לא אכפת לי עדיין, אני דואג גם לו. ביטן, שמה? גרוזמן, טוב, לא משנה, נו. ביטן, אפשר להגיד שלא שכבנו כי אסור, מה אכפת לי? תכלס, לא שכבנו. נו, ואתם בסדר עכשיו? ביטן, כן, אפשר לקחת את זה מפה? גרוזמן, כן, רגע, איתמר. לא, שנייה. טוב, אני לא אומר לעיתונאי מה לעשות, תפעיל שיקול דעת מה להכניס. ביטן, אתה לא אומר לעיתונאי מה לעשות. על מה מבוססת מערכת היחסים שלנו, אם אתה לא אומר לעיתונאי מה לעשות? גרוזמן, לך אני אומר מה לעשות. רק לך. ביטן, מה, אני לא עיתונאי? אתה מבטל אותי כעיתונאי? גרוזמן, לא, אתה עיתונאי. אני לא אומר לצד העיתונאי שלך מה לעשות. אז מערכת היחסים המצחיקה הזאת שרדה עד היום, בין היתר בשל מסיבת יום הולדת שביטן דרש מגרוזמן להגיע אליה, בשיחת טלפון מכוננת, וגם בזכות כניסתו של אביחי זנו לתפקיד העורך בתוכנית. היום עורכת אותה נעמי צבנר. הוא מזל, כי הזוגיות של מנדי ביטן היא לא רק ממתק רדיופוני מעמיק ומצחיק, אלא גם ממתק טלוויזיוני. הופעות האורח שלהם בתוכנית של שי שטרן בכאן, שבהן הם הולכים לבקר איתו באתרים חילוניים במובהק, כמו שבוע האופנה בתל אביב, או המושב נהלל, ובאתרים חרדיים במובהק, כמו שופינג בבני ברק, זוכות לפופולריות ביוטיוב. הסרטון שלהם מגיעים להפגנת המטריות בכיכר הבימה, ומסבירים לחילונים איך עושים מהפכה, ניבא במובן מסוים את מה שקרה אחרי פיתורי שר הביטחון יואב גלנט, והפך ללהיט טוויטר קטן. הם גם הצטרפו לצוות המגישים של תוכנית הטלוויזיה הסאטירית של כאן, מה שתגידו. שי הצליח לדייק איתנו משהו שאני מאוד אוהב, אומר גרוזמן, שזה לא רק לחילונים יש מה להגיד על החרדים, אלא לחרדים יש מה להגיד על החילונים, לא רק על תחבורה ציבורית בשבת, אלא על התרבות שלכם, על הכל. אני יכול לדבר על טינדר, בסגנון חרדי. עד היום, גרוזמן וביטן נותרו שונים בתכלית. הראשון תומך בגיוס חובה לכולם ובקיצוץ שכר האברכים בהתאם, ורואה בגזרות כלכליות את הכלי הכי אפקטיבי לשילוב חרדים בחברה. ביטן, מנגד, מזדהה כקומוניסט, תומך בהעלאת שכר האברכים ובגיוס חובה, אבל עם אפשרות סירוב מצפונית ודתית אמיתית. ייתכן שאתם מכירים אותם בתור פעיל השמאל שהותקף בחברון בשלהי 2022 על ידי לוחמים מגבעתי שדחפו אותו. זו הייתה קבוצה של חרדים ודתיים שנקראת בני אברהם, מספר ביטן. נוצרה סיטואציה עם חייל, זה התפוצץ בחברה הישראלית ברמה שלא קלטתי. זה היה אחרי הבחירות, לפני הקמת הממשלה, הכל מתוח, פתאום אתה האייטם. הכל לקח כמה דקות. חברות טובות שלי, חרדיות, נעצרו שם. ביחד, הם מגוונים את התוכנית שלהם בכל הצבעים של החברה הישראלית יש להציע. לדבריהם, התקשורת החרדית הלכה בעקבותיהם. כשאנחנו התחלנו, זה היה מהנקודה של קצת להיות הילד הרע של התקשורת החרדית, הילד הבעייתי. זה כבר הרבה זמן לא המצב, מצהיר ביטן. אנחנו מאוד מיינסטרים. עכשיו נושאים כמו גיוס זה פיצוחים. גם אם אנדי יגיד חרדים צריכים לשרת בצבא, או מרועיין יגיד שחרדים חס וחלילה, חס ושלום, הוא אומר את זה בציניות, צריכים לצאת לעבוד. בסדר, לא נפלו השמיים לאף מאזין. אבל העיסוק בנושאים כמו פגיעות מיניות, כמו פמיניזם, הוא העניין. זה מאוד ברור שאנחנו לא ניתן לגבר לעמוד ולהסביר בתוכנית למה לא צריכות להיות חברות כנסת נשים. זה לא קורה. אם יש אישה שתגיד את זה ותדבר עם אישה אחרת, ברור, אצלנו. לכם זה ברור, לי כחילוני זה לא ברור. אנחנו מטפלים בבעיות של חרדים, עכשיו דיברת על בעיה של חילונים. לכן מנדי ביטן של החילונים צריכה לטפל בבעיות של המגזר שלכם, כמו למשל דברים כאלה של סטיגמה. התפיסה שלי היא שהחברה, כל חברה, נמצאת כל הזמן במאבק. גם זו החרדית וגם זו החילונית הליברלית בתל אביב. בתוך המאבק הזה, אני רוצה את שני הצדדים אצלי, רדיופונית. עכשיו, יש את החרדים שמבקשים ממנדי ביטן, ויש את החרדים שדורשים. החרדים החדשים, הצעירים הממלכתיים, היותר ליברליים, עם ארגוני פמיניזם, ארגוני תעסוקה, ארגוני השכלה, חרדים בצבא, הם מדברים אליי כאילו הם הבעלי בית שלי. ואני אוהב את זה. הם לא אומרים לי, אלי, האם אתה מוכן לעשות אייטם? הם אומרים לי, אלי, אתה צריך לעשות אייטם. אני אומר להם, אתם צודקים, איך אני מטפל בו? כמה הם דומיננטיים בציבור החרדי? יש לנו את המספרים. אנחנו פשוט לא מספרים לחילונים. ביטן אומר ומחייך. כשאני מרצה לחילונים על חרדים, השאלה הראשונה היא כמה חרדים יש. אז מה אתה עושה? אתה מגזים במספרים טיפה, ואז אתה רואה את האימה מתפשטת על הפרצוף של האנשים. ואז אני יודע, הקהל איתי. זה כמו סרט של היצ'קוק. אבל עכשיו כך חילוני ששואל, עם כמה חרדים אני יכול לדבר? גרוזמן, עם כולם. זה בכלל לא קשור. יש נתונים על עבודה, על סמארפונים, על חיבור לאינטרנט, אלה לאו דווקא אנשים כאלה. בסופו של דבר, פתוח או לא פתוח, זה עניין של אופי. יכול להיות חרדי, מודרני ועם אייפון וחיבור לאינטרנט לא מסונן, ועדיין הוא נעול בעמדות החרדיות שלו. ואתה יכול לשבת עם אברך, בלי עין הרע עם 10 ילדים, והוא יגיד, אני מבין את הסברה שלך, אני חושב אחרת. ביטן. איתמר. אני בחור ל-11 אחים ואחיות. מתחתה יש 4 אברכים ועוד 2 גיסים אברכים. תאמין לי שהאנשים האלה, אתה תשב ותדבר איתם על כל נושא ותרגיש איתם הכי בנוח, הכי שותפים. ותמצא את המאבק שאתה יחד איתם בהם שכם אל שכם. ותמצא גם את המאבקים שהם האויב בהם, כמו עם מנהל של בית קפה בתל אביב. אני שואל על הפתוחים, מבחינתי שיהיה אברך פתוח רק שייצור איתי שותפות. גרוזמן. הפתוח לא ייצור איתך שותפות, זה לא קשור. מי כן ייצור איתי שותפות? גרוזמן. אתה מדבר איתי על שותפות? אני רוצה לדבר איתך על הקרע. לדעתי, הקרע לא מהותי. אין באמת קרע. אתה רוצה לראות מה זה שני עמים שכנים במדינה אחת? ערבים ישראלים ויהודים. גרוזמן מתאר שבת שבילה אצל חבר חרדי שלו, שלומד בטכניון, ושם ראה כיצד החרדי, חבר של כל החילונים, בעוד שהסטודנטים הערבים סגורים בינם לבין עצמם. זה הפתיע אותו. זה חיץ אמיתי, הוא אומר. חרדי, אפילו אם הוא לא יצא בשאלה, מתחבר בשנייה. במובן הכי מילולי, אנחנו אותו עם, אנחנו יהודים, כולנו חותכים לנו, יש לנו ים דברים שמחברים בינינו. בסוף, אם חרדי קצת מתעניין בספורט, ויש הרבה חרדים שמתעניינים בספורט, כשנבחרת ישראל תיקח איזו אליפות, הוא יתרגש וישמח. יש בעיות פרקטיות. הבעיה היא בשותפות הפרקטית, בגיוס ובעבודה. פרקטיות ועדיין מכעיסות. ראשי המאבק אומרים, יום ההתנגדות הוא נגד ההנהגה החרדית. אנחנו מכניסים את חוק הגיוס פנימה. ביטן, תשמע, יש לחילונים פחד מהיוזמות הפוליטיות, מזה שמישהו אומר לך, אני רוצה להחזיר את הילדים שלך בתשובה, מהאג'נדה החרדית האנטי-ליברלית, שהיא אג'נדה מאוד חזקה. המשימה הגדולה של הדור הקודם, דור ההורים שלנו, הייתה הפרדה. החרדים השקיעו את מרב המאמצים בחומת ההתבדלות, החילונים פשוט השקיעו את מרב הכסף בהתבדלות. קחו כמה כסף שאתם רוצים, העיקר שלא נדע מה קורה איתכם. זה היה הפרויקט הפוליטי של הדור הזה. כל אחד מסיבותיו. החילונים, כי פחדו מחזרה בתשובה, או מהשיקולים שלהם. החרדים, כי הם באו עם הטראומה של השואה ושל תנועת ההשכלה. הדור שלנו צריך לבצע רצח אב לדבר הזה, גם ברמה הפוליטית וגם ברמה התרבותית. הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה היא תוצאה של ההפרדה הזאת, והמשימה שלנו היא להקריס את ההפרדה הזאת שירשנו, וזה לא קל. למה? כי אם עכשיו מגיעים סטודנטים חרדים לאקדמיה, אז מחר הם ירצו שני דברים, קפיטריה כשרה והפרדה באקדמיה. בשלב הזה ביטן מדבר בלהט גובר והולך. קפיטריה כשרה אנחנו חייבים לתת להם. הפרדה באקדמיה אסור. אבל איך נדע להבדיל? אלה המשימות של הדור שלנו, של ביטול ההפרדה. וזה לא רק פוליטי. גם ברמה העיתונאית צריך לשבור את זה. שהסיקור על חרדים יהיה פי 100 יותר אינטליגנטי ממה שהיה, וגם הסיקור החילוני. ושילד חרדי יבין שסוגיות הליבה של החברה הישראלית אלה לא סוגיות של תל אביב, אלה סוגיות שלו. הכלכלה, הרווחה, הסכסוך, אלה סוגיות שלו בדיוק כמו שהן של חילונים. תרבותית, צריך טלוויזיה שעוסקת בחרדים, וגם אנושית, שהאנשים האלה יהיו ביחד. מכיוון שהפריזמה שלי היא פריזמה של מאבק, אני אומר, חפשו את המאבק. את פמיניסטית? איפה הפמיניסטיות החרדיות? אתה להטב? איפה הלהטבים החרדים? הנה, שם. ועדיין אנחנו בנקודת משבר. מצד אחד, המאבק בהפיכה המשטרית פתאום מופנה כלפי ההנהגה החרדית ומנגן על סנטימנט אנטי-חרדי. ועוד לפני כן, במרץ הייתה הצעדה מקניון הילון לבני ברק, לא יודע למה. מצד שני, אולי הכעס הגיוני, כי יש תחושה שעושים לציבור החילוני דווקא, עם חוק הגיוס, עם העברת תקציבים לישיבות. יכול להיות שזו הפרדה שאין איך לגשר עליה. ביטן, זה שובר לי את הלב, כי אלה השותפים הפוליטיים שלי, השמאל, הם מאמינים באותם דברים שאני מאמין בהם. ומנגד, החרדים. הם מוצאים את עצמם זה מול זה, ואני מתרסק. אבל יש גם משהו אחר. הנה, אתה, ששמת לב לזה, ולא רק אתה, לצעדה שנכנסה לתוך בני ברק, אנשי שמאל שאני מכיר, ממובילי המאבק, לא הלכו, או שכתבו, אל תעשו את זה. אני רוצה שהמשהו האחר הזה יהפוך למיינסטרים. אתה מרגיש משהו אחר בדור הזה? יום אחד כן, יום אחד לא. מה זה פוליטיקה? ב-99 מאבקים אתה מפסיד, באחד אתה מנצח. צריך לקבל את זה. צריך לבנות לזה תמיכה רגשית, תמיכה חברתית, מעגלים. אסור לנו להיות כמו הדור הקודם, בודדים ומתבדלים בהתנגדותם ומאבקם. יש לנו אמצעים, גם פסיכולוגיים וגם ספורט ויוגה ותיאוריות מהמזרח שמאפשרים לנו להיות בריאים תוך כדי מאבק. קורים עכשיו דברים אדירים שלא קרו לפני כן. אני מגיע למעגלים שהכי לא סביר שחרדי יהיה שם, מרצה בפני הנהלת איגי, ארגון הנוער הגאה, וכשאני מבקש מהם לדבר על החרדים, יש לי דמעות בעיניים, ואני לא אדם רגשן בכלל. למה? כי פתאום אתה שומע משהו אחר. ההורים שלהם לא היו מדברים ככה. אני רק אומר, זה אוונגרד? בואו נעשה את זה המרכז. שנאה ותיעוב לא יכולים להיות חלק מהמאבק שלנו. בחברה החרדית אתה מרגיש תזוזה? כן, לשני הכיוונים. בנקודה הזאת גרוזמן מתערב. צריך להבין קודם כל את קצב הגידול המטורף של המגזר החרדי. וביטן נכנס הפעם עם קריצה, לא מספיק, לא מספיק, אני רוצה יותר. זו החרדה הכי גדולה של הציבור החילוני, לא? הם ייקחו לנו את המדינה. ביטן, אסור לפחד מבני אדם. ובכן, הם מרגישים שמפחדים מהם. לפני כמה ימים התברר שבעקבות דיוני התקציב והתוספות המתוכננות לחינוך החרדי הפרטי ולמטרות שמקדמים נבחרי הציבור חרדים ודתיים, כמה ארגוני מחאה הכריזו מצור על בני ברק ופרסמו כרזה שבה מוצג גפני כמלך. שרף לי את הלב פעמיים, אומר ביטן באותו גרוזמן נסער ממש. זה מפחיד אותי, פשוט מפחיד. הכותרת היא מצור על בני ברק. מישהו פה השתגע? לא משנה כמה הטענה נגד אי הגיוס של החרדים צודקת. מה זה הדבר הזה לעשות מצור על עיר ועל ציבור? זה אלים. אני שונא את זה. זה פשוט נורא. אני רואה בטוויטר אנשים שמשתפים את המודעה הזו ונכנס לפרופיל שלהם. ראיתי אחד רופא וחשבתי שמפחיד אותי להגיע לטיפול אצלו. כן שימח אותי שראיתי הרבה פעילים במחאה שהתנגדו לזה. לאורך השיחה עמם, ביטן וגרוזמן נעים הלוך ושוב בין נושאים, מבקשים להיכנס זה לדברי זה, אבל לפעמים גם שותקים לדקות ארוכות ופשוט מקשיבים. זה חלק ממה שיפה בדינמיקה ביניהם. לכן, לפעמים, אחד מהם נזכר במשהו שנאמר קודם לכן, ומציף אותו שוב. וכך, בשלב הזה, גרוזמן חוזר להתייחס לאמירה של ביטן על כך שהמשימה שלנו היא לפרק את ההפרדה. והוא מבהיר, אני לא חושב ככה. אם מישהו רוצה לחיות בחממה התרבותית מתוך תפיסה דתית, הלכתית, ציבורית, תרבותית, אין לי שום עניין שהילד החרדי ישמע שירים חילוניים. אבל הטענה החילונית היא שהמדינה עושה איפה ואיפה בכל מיני תחומים. אני חושב שהטענה החילונית הכי טובה היא לגבי הצבא. הזכות היחידה שיש למדינה להכריח אותי לעשות משהו במשך 3 שנים, נובעת מכך שיש צורך ביטחוני חזק מאוד. אם יש צורך ביטחוני לגייס, לגייס. עכשיו, מה זה צורך ביטחוני? אולי אם כולם יתגייסו, יהיה אפשר לקצר את השירות. ואם לא צריך את כולם, סבבה, אז לא. לא לגייס רק את החרדים. ביטן, אני מסכים עם זה. צבא חובה וגיוס לכולם. לא הצבא הזה ולא המלחמות האלה. אבל באופן כללי, אם יש צבא, הוא צריך להיות צבא חובה ולא צבא מקצועי, והוא צריך להיות לכולם. פשוט עם זכות סירוב מצפונית ודתית, וגם מטעמי מצוקה כלכלית. ויש את זה בחוק הישראלי. יש את זה בכל צבא. גרוזמן, זכות סירוב מצפונית? אין בעיה, תגור במקום אחר. ביטן, אין דבר כזה. גרוזמן, נו, אני חושב אחרת. אני אוהב להוריד שאלות גדולות למיקרו, לא לדבר על מדינה, לדבר על חבורה של אנשים. נגיד, חרדי ועוד כמה חילונים יצאו לטיול במדבר, אוקיי? ופתאום נתקעו, איבדו את הטלפון, איבדו את הדרך. הם תקועים במדבר. יש שם חיות טורפות ושדי יער, ליסטים, כמו בסיפורים מהגמרא. עכשיו, יש פה 8 אנשים. הם אומרים, טוב, אנחנו הולכים לישון ונעשה תורנות שמירה. כל אחד שומר שעתיים. לא יהיה חרדי אחד, שיגיד להם, אני לא עושה את השעתיים שלי, אני בזמן הזה יושב, לומד גמרא. כל הדבר הזה שאנחנו מגינים באמצעות התורה, זה משולל כל יסוד, וזו גם לא הטענה האמיתית. לא רצו את הצבא כי פחדו, בצדק, שצבא זו מסגרת חילונית. לכן אני בכלל לא מבין, כל ילד בן 18 צריך להתגייס. אני רוצה שהציבור החילוני ידבר איתי לא במונחים של שותפות, אלא שידבר על זה שיש בעיה, כי יש לנו הרבה אויבים, וצריך לתת תורנויות שמירה. תורנות שמירה ושוויון בנטל ומיסים. מיסים זה קצת יותר מורכב. מצד אחד זו הבעיה היותר גדולה מבחינת המדינה והחרדים עצמם, שבאיזשהו שלב זה לא יעבוד כי הם רבים מדי. לא רק כי לא יהיה כסף, לא יהיו רופאים. בסוף הרי כל חברה צריכה לייצר רופאים, אינסטלטורים, גם זמרים, שיהיה מעניין בחיים, שיהיה בשביל מה. אין איזה משהו שמכוון אותך, אתה תהיה רופא, אתה תהיה זה. עכשיו זה מדהים, הייתי באיסלנד. ביטן לא מתאפק. מנדי, זה לא שיעור בכולל. גרוזמן, סליחה, אתה לא נתת פה תיאוריות מבן גוריון? ואת כל התפיסה שלך? בוינה, אתה... ביטן מגחך. לא, כי... זה כי אני לא מסכים. גרוזמן, אוי, תשב בשקט, גם כן. הוא בן אדם בלתי נסבל. זה הלם שבכלל אנחנו חברים. הדיל והתפקיד. השיחה עם גרוזמן וביטן זולגת לכל כך הרבה נושאים ועומקים, שלהתייחס אליהם בצורה שטחית יעשה להם עוול. מנגד, אי אפשר שלא לדבר עליהם כלל. למשל, על הצורך לתפוס את החרדים כחברת העניים היהודים של החברה הישראלית, ולראות אותה בראייה חומלת. על חוסר האלטרנטיבה של המצביעים החרדים ברמה המפלגתית. על האחריות של המדינה באוזלת היד, בטיפול בפשיעה בתוך החברה החרדית, בעיקר בכל מה שקשור לפגיעות מיניות. יש את עבריין המין עצמו, יש את האסכונה שאלים העין, אבל אם אני צריך לבחור מי יותר אשם, בהקשר הזה של עבריינות מין במגזר, אלה המשטרה והמדינה, בפער משמעותי, מצהיר גרוזמן. עם כל הכבוד לאסכונה החרדית, עם כל השליטה שלה, היא לא לוקחת ממני מיסים. למי יש את היכולת להכניס אותי למעצר? למשטרה. כשהמדינה מקיימת קשרים עם האסכונה, והמשטרה עושה את זה כל הזמן, יש פה כביכול כוונה טובה. אומרים, אנחנו רוצים לפעול בתוך המגזר החרדי, וכדי לפעול אנחנו צריכים מתווכים, אז אנחנו צריכים לשמור על יחסים טובים עם ראשי הקהל. אבל הרבה פעמים נחצה הגבול בין לשמור על קשר עם ראשי הקהל, לבין זה שבסופו של דבר, הצרכן שלך זה הפרט החרדי. ואם יש בעיה על הפרט החרדי, אתה צריך לדאוג, ולא לדבר עם האסכונה ולהגיד, טפלו לי בעבירות מין, ואז להסיר אחריות. אחריות אחרת, שלפחות לדעת ביטן המדינה צריכה לקבל עליה, קשורה לאותה סוגיה של פירוק ההפרדה שמרבים לדבר עליה. יש הסכם רב שנים בין הפוליטיקאים החילונים, מכל המפלגות, לבין הפוליטיקאים החרדים. יש דיל. אתם תנו לנו מה שאנחנו רוצים, התנחלויות, אוסלו, התנתקות, להדיח את ביבי, להשאיר את ביבי. ואנחנו ניתן לכם כסף ונתעלם מזה. לא ננהל, נאפשר אנרכיה, אומר ביטן. בדיל הזה יש מרוויח, הילד החילוני או הפוליטיקאי החילוני. ויש צד מפסיד, אני, הילד החרדי, שהעתיד שלו והחיים שלו נמכרו בעבור נזיד עדשים. לכן לדברי ביטן, ישראל חייבת לתקן את העוול שנעשה לילד החרדי. אני חושב שהמדינה צריכה להיכנס עם ג'יפים לבני ברק כדי להכריח הורים לתת חינוך לילדים. הוא אומר, אך מסייג מיד. אבל לא צריך את זה, פשוט לא צריך. לשיטתו, הוא מסביר, מה שהמדינה חייבת לעשות זה להעביר את החינוך החרדי ממוסדות פרטיים לחינוך ציבורי. 99% מהחינוך החרדי הוא פרטי, זה הסיפור. חילונים ודתיים לא יכולים להבין את המשמעות של זה ש100% מהחינוך הוא עסק של מישהו. אבל באים המנהיגים החרדים ואומרים, תבטיח לי כך וכך, אחרת אנחנו לא נכנסים. אז על מי האחריות כאן? גם הם המדינה. גרוזמן. אני מפריד בין המנהיגים החרדים הפוליטיים לבין העסקנים. ברגע שאתה שר, דרי, מבחינתי הוא המדינה. הוא לוקח לי את המיסים. ביטן, באסון מירון ראינו את זה. החרדים לא יכולים יותר לדבר על המדינה, כי הם המדינה. אני חוזר על הנקודה הזאת. ירשנו מהדור הקודם דיל מאוד חזק, בדיוק כמו שירשנו מהם את הכיבוש. עכשיו, אני כן רוצה שיהיה עסקן חרדי, ואני חושב שרוב הפוליטיקאים החרדים, רובם, לא גולדקנופ, הם לג'יט. כנציגים ועדיין יש גבול. יש לי, כמדינה, חובה לדאוג לביטחון האישי, אפרופו פגיעות מיניות, לחינוך, לבריאות, לא יכול להיות שמשרד הבריאות יגיד בשביל דיל חרדי, נגיד לרופאים שאסור להם להציע אופציה של הפלה בבני ברק או את חיסון הפפילומה. אתה לא יכול להפקיר בריאות של ילדים. יש לך אחריות. תשבור את הראש. תחשוב על זה כאילו מדובר בילד שלך. אם זה היה הילד שלך, היית שורף את המדינה. אבל מה ההפרדה עושה? אומרת שזה לא הילד שלך. זה ילד של מישהו אחר. זה כמו שאני אדבר על ילדים בירדן. בכלל, האחריות שווה ועולה פעמים רבות בשיחה עם גרוזמן וביטן. לא רק של המדינה, גם שלהם עצמם. למשל, אחריות לתפקידם העיתונאי. זה בא לידי ביטוי בתוכנית, על מה מדברים ואיך. למשל, בסוגיית הלהט"ב. יש איסור תורה לשכב משכבי זכר. אני לא נכנס לשאלה הזאת בכלל, אומר גרוזמן. זה גדול עליי, זה לא התפקיד שלי. זה כאילו מתמטיקה, אני לא מבין בזה. אבל מה אני כעיתונאי כן יכול לעשות? דבר ראשון, אם מישהו בא ואומר, אין כזה דבר להט"ב עם חרדים, אין בחורים שנמשכים לגברים, זה כבר כן תפקידי. אני אומר לו, אחי, יש, הם דיברו איתי, לא לציטוט, יש הרבה. דבר שני, אם מישהו אומר, אפשר לפתור את זה ברגע, אני אומר לו, לא, אי אפשר, העניין נוסה. אי אפשר לפתור את זה ברגע, ולפעמים גם לא בהרבה רגעים. זה כן תפקידי כעיתונאי לתת את המידע. ועוד משהו, לתת את המידע ללהט"ב עצמו. בחורצ'יק בן 20, שנמשך לגברים, תפקידי איכשהו להגיע אליו ולהגיד לו, אדוני, הכל בסדר, אתה לא היחיד, יש היום מלא בעולם, אל תאשים את עצמך, הכל טוב. לתפיסתו, מה שהוא עושה הרבה יותר דתי ואמוני ממה שעושים חלק מרבני הציונות הדתית למשל. כל הנושא הלהט"בי הוא כל כך לא שאלה דתית, אבל בא הרב הקיצוני צבי טאו, שהוא כביכול יותר מתקדם מרבנים חרדים, והוא לא מסוגל להגיד, זה נורמלי, זה קיים, אי אפשר לשנות את זה, אבל מה העשה התורה אוסרת? הוא אומר, זה לא טבעי, זה חולני. קראתי תמלול שלם של הרב טאו נגד הומואים. לא הוזכרו שם פעם אחת הקדוש ברוך הוא או התורה. הוא מדבר על השפעות זרות. הרי כל הדברים שלו זה תרגום מודע או לא מודע של שמרנות אמריקאית. זה נקרא פונדמנטליזם, מאיר ביטן. הוא חייב לדבר בשפה מודרנית כביכול, אבל המוטיבציה שלו היא מלחמה במודרניות ובנורמליות. אז הוא הופך את השאיפות האנטי-ליברליות לערך דתי, והתוצאה הרבה יותר מסוכנת. בשפת המוסר היהודי אומרים שאם אתה כבר טועה בדרך, כדאי שזה יהיה על חמור. כי אם אתה טועה ונוסע ברכבת, יהיה מסובך פי מיליון לתקן. זה פשוט נושא נורא כואב, וגם מאוד אישי. גם מנדי וגם אני מכירים את האנשים האלה. אנחנו רואים את הטרגדיה הזאת. גרוזמן מגייס לדיון את רשי. הוא מצטט את רשי, שבעצמו ציטט את תנא רבי אלעזר בן עזריה, שהתייחס לאכילת בשר חזיר. מניין שלא יאמר אדם, נפשי קצה בבשר חזיר, אי אפשי ללבוש כלעיים, אבל יאמר, אפשי, ומה אעשה, ואבי שבשמיים גזר עליי. גרוזמן מתרגם, אל תגיד, זה לא טעים לי, אלא תגיד, זה טעים לי, אבל מה אעשה שאבי שבשמיים גזר עליי לא לאכול את זה? זו בדיוק התפיסה. אל תגיד, זה לא טעים. במקרה הזה, אל תגיד, זה לא קיים. בטח שזה קיים. בטח שלא תמיד אפשר לשנות את זה. זו עובדה. התורה, תורת אמת. שקר זה שקר. אם אתה צריך לשקר בשביל הדעת, אז יש לך בעיה. ברגעים כאלה צפה השאלה כמה מהשיח הזה באמת מתקיים בחברה החרדית. מה אני כחילוני עם מערכת חברים הומוגנית למדי לא יודע? בכל חברה יש פער בין מה שמדברים בפומבי לאיך שמדברים בינינו, מסביר גרוזמן. וזה סבבה. במגזר החרדי, הפער הזה הוא עצום. למעשה, מה שמנדי ביטן עושה, הוא להפנות מיקרופון לדיבור הזה של הספסלים האחוריים, זה שלא יוצא החוצה בדרך כלל. אצלי בתוכנית, שני האנשים שידברו על הנושא הלהט"בי, או על קיצוץ קצבאות אברכים, יהיו חרדים או דתיים, מצהיר ביטן. מבחינתי, שיבוא חרדי אחד ויגיד תתגייסו, ויבוא חרדי אחר ויגיד לא תתגייסו. גם ברחוב הם מדברים על זה. ברור שנעלה גם חילונים על הנושאים האלה, אבל אני לא רוצה שזה יהיה חילוני מול חרדי. כשחרדי מדבר על זה, אז פתאום זה נהיה תורני, מסורתי. כלומר, בשפה ובעולם מושגים שהמאזינים יכולים להתחבר אליהם. כל זה קורה בשידור הציבורי, ומבחינת השניים, זו אולי ההוכחה הניצחת לחשיבות של מנדי ביטן. אנחנו משדרים לחרדים, אבל כאילו מחוץ למים הטריטוריאליים, משוחררים מלחצים, מסביר גרוזמן. אני חושב שהתוכנית שלנו, ובכלל, כאן מורשת, היא אולי הדוגמה הכי מובהקת שממחישה את הצורך בשידור ציבורי. ביטן מצטרף. לא התוכן, המאזינים. זה שהתוכנית הזאת כל כך פופולרית במגזר החרדי. בשלב הזה, ביטן נזכר ששכח להצליף בגרוזמן על האמירה שלו שיש לפגוע בתקציבי האבריחים כדי לגייס אותם. השקפת העולם שמנדי הציג נוראית בעיניי ומאוד אכזרית, והיא גם לא נכונה במציאות, הוא אומר. כמה אנשים שנמצאים ביער וצריך לשמור, זו ממש לא הסיטואציה. כשיש אליטה משרתת, שהקימה את הצבא ויצאה למלחמות וגם מנהלת את המדינה, סביר להניח שגם החלק שלה בשירות יהיה יותר גבוה. אותו דבר גם בכלכלה. צדק מייצרים בחלוקת משאבים, לא בלשאוב משאבים לאנשים. מבחינת משאבים, יש כאן אפליה מתמשכת ושיטתית נגד הציבור החרדי. הדיבור על שלילת תקציבים היא אכזריות כפולה. אחרי עוד דיון פוקח עיניים על היחס לחרדים, על תפיסתם כחברה מופלט, ואיך משנים זו דרך חינוך, גרוזמן שוב מתערב. רגע, 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 הוא עוצר. אני כן רוצה לחדד. אני אומר שהמדינה צריכה להיות זהירה בהפעלת אלימות, והדרך הכי לא אלימה לנסות לבסס התנהלות של חברה היא דרך הכיס. אגב, אני לא מתכוון שמחר, בשנייה, צריך לבטל את כל הקצבאות לאברכים. יש הורים של ממך, חינוך ממלכתי חרדי, שרוצים. ביטן מאבד סבלנות. מנדי, 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 בחיית, אבל תן לי שנייה. אני בשבוג, מה עכשיו ממך? מה אכפת לי מהממך? הוא מזדעק. תן לי שנייה רגע. בסדר, בסדר, עונה גרוזמן בהכנעה, מוציא את הטלפון ומתחיל להקליד. אני ארשום, אני ארשום. ביטן, שנרגע, עונה, תרשום, הכל טוב. גרוזמן צוחק ופונה אליי. מה אתה אומר על הזוגיות? פלפול פרויגרסיבי. מאת איתמר קציר. קרא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית ניר סייג.